מגיל מאוד מאוד צעיר הייתה לי תשוקה מאוד גדולה לנדל"ן. זה תחום שמאוד התעניינתי בו בכל מיני כובעים, והייתי בהמשך גם עורכת דין צעירה בתחום של שוק ההון ונדל"ן, ותמיד היה לי ממש מגיל מאוד צעיר, נדלת על גיל 20, גם התחתנתי בגיל מאוד צעיר, ממש פומו לזה שאני לא מחזיקה בדירה או בנכס, ושנים הסתובבתי וממש הייתי כל פעם מוצאת איזה אזור, איזה נכס, נווה שרת, הייתי אומרת אין, פה זה מדהים, רואה עסקאות, בסוף זה לא היה יוצא, כאילו הייתי צעירה ומסביבי ככה אמרו לי זה לא אזור טוב, זה לא הזדמנות טובה וכל מיני דברים כאלה וגם החיים וזה. וכשבאמת הייתי עורכת דין בגיל צעיר, גם בגיל 23 כבר הייתי עורכת דין, והתעסקתי הרבה במסגרת העבודה שלי בנדלן. אני זוכרת שאפילו היו צוחקים עליי שיש לי פתק על המחשב כזה, פתק צהוב, שכתוב לקנות דירה. וכשהבכור שלי נולד, אז ככה ממש נכנסתי לאובססיה, ושנה שלמה הייתי רואה בערך 3-4 דירות בשבוע, בעיקר בדרום תל אביב, כל המתווכים הכירו אותי, ואחרי שנה של כזה טירוף, שבאמת היה מאוד אינטנסיבי, אבל הייתי מאוד מאוד נחושה, מצאתי דירה שמאוד מצאה חן בעיניי בדרום העיר, שהייתה שבורה ברמות שקשה להסביר, באמת נכס מאוד מאוד בעייתי, והחלטתי שאני הולכת לעסקה הזאת, ניהלתי מסע ומתן, ובבוקר העסקה, העורך דין שייצג אותי, התקשר אליי ושאל אותי אם ראיתי את נסח הטאבו. אמרתי לו שלא, והוא אמר לי, אז תבטלי את הפגישה, את החתימה, כי יש 11 עיקולים על הנכס. אמרתי לו, הכל טוב, בוא נלך להוצאה לפועל, נבין מה הסכום, אני עורכת דין מתחום של חדלות פיראון, כאילו בוא נבין מה קורה פה. בכל מקרה תגיע, ישבנו שם, הייתה פגישה הזויה עם אנשים מסובכים עם עולם תחתון, ועורך דין עוד יותר כאילו, וישבנו שם איזה כמה שעות טובות, וחתמנו את העסקה הזאת. זאת אומרת שאבא שלי היה באותו זמן באפריקה, והוא התקשר אליי כל הפגישה, כאילו, ולא עניתי לו, אמרתי, אני עונה לו, אני לא עושה את העסקה, וכאילו ככה הלכתי על זה, ואמרתי, או שאני יוצאת הכי מטומטמת, או שכאילו עשיתי את הדבר הזה שכל כך רציתי, וחלמתי עליו כל כך הרבה שנים. ובאמת, זו הייתה עסקה מעולה, אני עדיין מחזיקה בדירה, וזה דירה באמת מדהימה, וזה אחד הדברים המדהימים שעשיתי, לא רק ברמה הנדלנית והכלכלית, אלא באמת ברמה של הגשמה של כזה דבר, ובעקבות זה גם ככה בהמשך הדרך גם פתחתי את נשים מדברות נדלן, כי באמת התחלתי לראות אחרי העסקה הזאת שהייתה באמת מאוד קשה, ואני טיפלתי בעיקולים אחד אחד במשך כמה חודשים, וכששיפצתי את הדירה אז הבאתי, הייתי בלי תקציב, הבאתי עובדים מתחנה מרכזית, וזה באמת הייתה סאגה שלמה, ואחרי זה התחלתי לראות כמה נשים בכל מה שקשור לנדל"ן הן מאוד נרתעות ממנו, והתחלתי בעצם לחקור את התחום הזה, וככה קהילת נשים מדברות נדל"ן קמה, ואחר כך חן הרשקוביץ, השותפה היקרה שלי, גם הצטרפה. זה הסיפור שלי.
טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאש. אני נמצאת איתי היום לין שטיינר, שטיינר או שטיינר?
שטיינר.
שטיינר. לין היא עורכת דין, יזמת בתחום הקהילות והנדלן, כמו שהיא סיפרה. לין שותפה מייסדת בנדלניסטה, בקהילת נשים מדברות נדלן ובאיגוד הזוכים. תכף נשאל אותה מה זה אומר, כי גם אני לא יודע. היא מלווה חברות בתהליכים אסטרטגיים מבוססי קהילה. אני אגיד בגילוי נאות שאני ולין עושים כל מיני שיתופי פעולה ביחד, והסיבה שהבאתי אותה לפה כי היא סופר מעניינת ומרתקת, הייתה לנו שיחה פגישה על כוס קפה בתל אביב, ואז אמרתי לה, תקשיב, אני חייב להקליט איתך פרק, כי זה אותי היה מעניין ומרתק, אז אני מניח שגם את המאזינות והמאזינים. מה שלומך לין?
איזה כיף שקראת לי וכיף להתארח, ממש, ככה לעשות הפסקה באמצע היום ולהיכנס איתך לשיחה, זה מעולה. אז תודה.
בכיף, תודה לך. אז יאללה, בואי נצלול. תספרי לי רגע, קודם כל, עניין אותי מה זה איגוד הזוכים, אני מניח שזה קשור למחיר למשתכן או משהו כזה.
נכון, איגוד הזוכים זה חברה שאני שותפה בה, שהקים אותה אמיר לוזון, שהוא שותף יקר, ובאמת קמנו לפני כמה שנים, זיהינו את הצורך הזה, בדיוק התחילה תוכנית מחיר למשתכן, זיהינו באמת שיש איזשהו צורך בשוק, המון המון זוכים, שיש להם פערי מידע מאוד גדולים, לא סתם, גם היו הרבה תוכניות, מפרטים, היה שם תחום שלם שקם, שבעצם לא כל כך הכירו אותו והבינו אותו, וזה יצר בעצם איזשהו צורך, ועליו פתחנו בעצם חברה שנקראת איגוד הזוכים, שמגיעה קודם כל מקהילה של זוכי מחיר משתכן, ומייצרת להם ערך גדול מאוד, וזה בעצם היה על מוד, זה קיים עם מודל של אנשי מקצוע, שיתוף פעולה והרבה הרבה הנגשת מידע, גם אתר, ועל זה באמת מודלים עסקיים בעולמות של צרכנות, של שיווק וכו. אז זו עשייה מאוד מעניינת, והיא גם תופסת כל מיני כיוונים, אז כן.
תכף גם אני, יש לי כמה שאלות לגבי איך קהילות משפיעות על עולם הנדלן ולהפך, אבל תכף נגיע לזה. עוד פעם, רק ברמת ההגדרה, נדלניסטה זה?
מה?
מה זה נדלניסטה?
חברה.
לא, מה עושה, כאילו...
מה חברה? נדלניסטה, סליחה. כן, אני כבר הייתי בעולמות של... אני אוהבת, אגב, לחלום, גם בבוק, גם חלומות של לילה וגם חלומות של יום. אז נדלניסטה זאת חברה שאני וחן, שותפה שלי, הקמנו, אחרי תקופה שבאמת הקמנו את נשים מדברות נדלן, את הקהילה, וזה התחיל באיזשהו, באמת ממקום של חזון, לייצר שינוי בענף הנדלן, ותכף נדבר גם על הקהילה, ובעצם אחרי תקופה מסוימת, הקמנו את נדלניסטה, שזאת החברה, ויש לה שתי זרועות, אז כמו שאמרנו, הקהילה, ויש לנו פודקאסט שאנחנו מראיינות בכירים ובחירות בענף הנדלן, שגם נקרא נדלניסטה, ועוד הרבה שיתופי פעולה, והזרוע השנייה בעצם מלווה חברות בענף הנדלן, בכל מיני תהליכים אסטרטגיים של חדשנות, של קהילה, זה יכול לפגוש חברות נדלן בקהילות משקיעים, בקהילות דיירים, בקהילות סביב מוצר, גם בתחום הפרופטק, אם אנחנו מדברים על הממשק של קהילות ונדלן, וזה בגדול מה שהחברה עושה.
מדהים. טוב, אז את ממש, רואים שאת ממש חיה את, את תחום הקהילות, תחום הנדלן. תגידי, אז מאיפה בעצם קהילת נשים מדברות נדלן? כמה זמן היא קיימת? כמה אנשים יש שם? מה עושים שם?
אז קהילת נשים מדברות נדלן קמה באמת עקב הסיפור שלי עם הדירה וההבנה שלי, אחרי שהתחלתי לחקור את זה, שנשים, התחלתי לחקור, לא הבנתי, כל מי שדיברתי איתה, לא כל, אבל רוב הנשים שדיברתי איתם, וסיפרתי להם על עסקת נדלן שעשיתי, מאוד הסתכלו עליי מצד אחד באיזושהי הערצה, מצד שני כאילו מאוד לא מסוגלות לעשות את זה. והרבה מהם היו נשים מאוד בכירות, הייטק, נשים מאוד מאוד מוכשרות שיחסית עולם הנדלן הוא שטותי, כאילו מבחינת הלמידה שלו לעומת מה שהן עושות. אז התחלתי לחקור את זה ולחקור, והגעתי למסקנה, לא רוצה להיות גורפת, אבל היא משמעותית, שכשנשים פחות יודעות משהו, או מבינות במשהו, הן נמנעות ממנו. לעומת גברים שהרבה פעמים עודף הביטחון, מפצה על חוסר הידע. זאת אומרת, אני רואה גברים עושים, זה לא אומר שהם יודעים יותר טוב, הם פשוט עושים כי יש להם יותר ביטחון. ואז באמת קמה הרעיון של נשים מדברות נדלן, וכן הצטרפה אליי, כן הייתה עורכת דין בפישר בחר, וגם הגיעה באמת מעולמות הנדלן, והקמנו את הדבר הזה, שהרעיון שלו, וזה מה שהוא עושה, למרות שתכף אפשר לדבר גם על אבולוציה של קהילות ואיך דברים משתנים, אבל בגדול תחת שתי מטרות, שהראשונה היא באמת להנגיש לנשים נדלן, זה יכול להיות בהמון צורות, זה יכול להיות בשיתופי פעולה, זה יכול להיות בידע, בפוסטים, בהתייעצויות, בהמון המון דרכים, והמטרה השנייה היא בעצם לקדם נשות מקצוע בענף הנדלן, ובאמת הקהילה שלנו מורכבת מקהלים שהם גם נשים שעוסקות בעולם הנדלן, ויש לנו באמת קשת מדהימה, גם של מקצועות, מתווכות, יזמיות, עורכות דין, יועצות משכנתאות, ובאמת גם נשים שנמצאות בתחילת הקריירה, אבל גם הנשים הכי מובילות היום בענף הנדלן, וזה מדהים לראות את זה, ואת החיבורים שנוצרים שם,
ואין כניסה לגברים, חשוב להגיד, לקבוצה.
אז זהו, הסיפור הוא כזה, לקבוצת פייסבוק, שמונה היום, אני לא זוכר, מעל 25 אלף, איפשהו, כן,
29, משהו כזה ראיתי.
29, יכול להיות, כן, אני פחות במספרים של הקבוצות, אבל כן, אני חושבת שקרוב ל-29, נכון, אתה צודק, 1,000 נשים, אז הקבוצת פייסבוק עצמה היא סגורה לנשים, מהסיבה שהשיח, אין מה לעשות, זה עובדתית. השיח של נשים והשיח של גברים הוא שונה. בטח
דענת. לא, רציתי שתגידי את העניין הזה. כאילו, למה צריך קבוצה מיוחדת לנשים? אני בתור גבר, כאילו, לא זה.
אז לפני זה אני אגיד שכאילו כל הנכסים שלנו, האחרים, גם הדיגיטליים וגם הפיזיים, הם פתוחים לגברים. יש לנו פודקאסט שאנחנו מראיינים לא מעט גברים, הניוזלטר שלנו, אירועים, המון המון אירועים שעשינו בשנים האחרונות, זאת אומרת, אנחנו כן עובדות עם שיתופי פעולה עם גברים, אנחנו חלק מהעולם הזה, אין לנו כלום נגד גברים, להפך, אבל אני דווקא מגיעה לא מהמקום של הדרת גברים, אלא מהמקום של באמת לייצר את המוצר הזה, שייתן תמיכה אמיתית לנשים, ויצליח לשנות, לייצר את השינוי, כי המטרה בסוף היא לא גברים או נשים, המטרה היא לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה קהל שהוא יותר מ-50% מהאוכלוסייה, ועדיין הוא לא מקבל את ההחלטות הפיננסיות, הוא יותר חלש, הוא חלש כלכלית, יותר, כן? אנחנו לא צריכים, אנחנו מכירים את הנתונים בעבודה, בנדלן, בהחלטות בבית, אז זה לבוא ובאמת לייצר איזשהו חיזוק ושינוי בענף, ולשמחתי הרבה אנחנו כבר פועלות תכף 5 שנים לדעתי, מעל 4 שנים, ובאמת אנחנו מרגישות את האימפקט של הקהילה, וזה כיף גדול, זה באמת
מדהים. זה נראה לי אחד נקרא לזה מטרות היותר משמעותיות. אני פוגש את זה גם אצלי כשאני מלווה זוגות, הרבה פעמים אני מגיעות אליי גם נשים לקראת גירושים, שאומרות לי, תשמע, אין לי שמץ של מושג מה קורה, לא יודעת אפילו איזה חשבונות בנק, כלום. אשראי, אין להם, אתה יודעת.
ממש.
ואז זה להתחיל
זה הזוי. וצריך לייצר את השינוי הזה, כי יש לו כל כך
הרבה שפה שאתם עכשיו תגידי, מה, אתה יודע, לא ברמה הפילוסופית. כן, כן, לא, אני דווקא רוצה לרדת לפרקטיקה, אני מניח שיש פה גברים שרוצים שאנשים שלהם יהיו יותר מעורבים, ונשים שרוצות להיות יותר מעורבות, אז מה בעצם החששות העיקריים שיש לנשים בתהליכים האלה? כלומר, איך תדעת, כי ברגע, תדעת, בסוף אמרת משהו נכון, יש עניין של ידע והמחסום הוא ידע, וברגע שאני מצליחה לשחרר את המחסום של הידע, אני יכולה לקבל החלטות, אני יכולה לצאת את הדרך.
נכון.
אז מה החסמים, מה החששות העיקריים שיש, שאת רואה לנכון שקיימים, שאפשר לנטרל אותם באמצעות ידע?
אני חושבת שיש הרבה עניין אצל נשים, אבל גם בכלל, באמת בעניין של של הבנה וידע, אוקיי? כאילו זה יש המון המון חששות שבסוף אני חושבת שהם כן מתנגזים לדבר הזה, כי כשיש לנו את הידע ואת זה בעצם הכוח שלנו. אז אנחנו כן יכולים לראות, אני גם רואה הרבה אצל נשים יותר שזה מגיע ממקומות שהם יותר פסיכולוגיים, רגשיים, המשמעות של לבצע השקעה, לראות את זה בצורה אולי לפעמים יותר קרה, כהשקעה ולא כאיזשהו אירוע של דירה למגורים, למשל אנחנו רואים את זה הרבה בעולמות האלה, שבעצם היו רוצות לקנות דירה למגורים, אבל הן לא יכולות, מכל הסיבות שאנחנו מכירים, אז הן נמנעות מלייצר איזושהי השקעה. אז שם אנחנו רואים הרבה קשר, נגיד, באמת להיבט הפסיכולוגי. ואני חושבת שעוד חשש ושהוא גם מוצדק, ושיש השוק פרוץ, ויש המון המון, גם דברים טובים וגם דברים רעים, אבל בגדול יש המון הזדמנויות. אז מצד אחד אנחנו מדברים על אותו דבר, כי מצד אחד יש כביכול המון המון ידע, גם אם זה ממש הזדמנויות השקעה, וגם אם זה ב-education סביב זה, והפרסומים, ויש אנחנו כל מקום, זה גם מאוד מאוד ישראלי לדבר על נדלן, אז כל אחד שאתה יושב איתו, הוא יסביר לך את הנדלן, והוא יסביר לך למה פה להשקיע במדינה הזאת או במדינה הזאת, אני לא אגיד שמות, או בארץ, או משרדים, או מגורים, ואז זה יוצר בלבול מאוד גדול, ומעדיפים להימנע מהדבר הזה. ואת זה בעצם פותר, אני חושבת, גם קהילה, זאת אומרת, גם אנשים, וקהילה זה בסוף אנשים, שאתה יכול לדבר איתם, אתה מכיר אותם, אתה סומך עליהם, ובסוף, אבל בסוף אין ברירה אלא לעשות, ופשוט לרדת לשטח, להבין, אני חושבת שלי בכל מקרה, זה משהו שהוא מה שנותן לי מענה על הפחדים שלי, כשאני נמצאת לפני איזושהי עסקה, או בכלל החלטה.
כמה זמן, סליחה שאני כותב אותך, כמה בעסקה הראשונה, כמה זמן הסתובבת ונפגשת עם אנשים עד שאשכרה הייתה עסקה?
ממש סביב העסקה הזאת, שנה.
שנה, יפה. זה העניין של התמדה גם. כאילו, הרבה פעמים אני שם לב ש... כאילו, הרמת הידיים הזאת, נניח, רוב האנשים, מה שקורה זה שהם באמת מקבלים הצפה של מידע, אגב, זה, כאילו, יש פה שתי צדדים למטבע, יש המון המון מידע, אבל יש גם הצפה של מידע.
נכון.
ואז, מרוב שהם מבולבלות ומבולבלים, לא יודעים איך לקבל את ההחלטה. אז לי יש שתי פתרונות לעניין הזה. אחד זה התמדה, כלומר, ממש ללכת, לחפש את התשובות ולהעמיק, וכמוך, שנה שלמה, הסתובבת, נפגשת, עשית את הדברים עד שבאמת השקעת, וזה כאילו, מישהו שאין לו התמדה, חוש התמדה או יכולת התמדה, לא יעשה זאת. אחד. שתיים, אבל יותר חשוב אולי, היום, בעידן של היום ספציפית, זה מאוד עניין של עשה לך רב. במובן הזה של כאילו יש מיליון אנשי מקצוע, שתכף אני גם רוצה לשאול אותך שאלה לגבי זה, אבל אי אפשר, כי כל אחד ייקח אותך לכיוון אחר, ההוא ביוון, ההוא בפורטוגל, ההוא במשרדים באמת, ההוא בתמאות, וההוא בקרקעות, ונכסים בדימונה ונכסים ב-whatever. אז צריך למצוא איזשהו כיוון מבין כל השחקנים לבחור, והנה השאלה, איך בוחרים את השחקנים או השחקניות הנכונים?
תראה, אני מסכימה איתך. אני חושבת שהרבה פעמים אנשים ישר הולכים לאיפה להשקיע, מה לעשות, ואז יש המון המון בלגן בחוץ. אני חושבת שלפעמים הדבר הנכון, וזה בעיקר מה שאני ממליצה כשאני מדברת עם נשים, תעשי את זה הפוך, תעשי קודם את העבודה פנימה, תביני מה את מחפשת, מה נכון לך לצרכים, באיזה רמת סיכון עסקה את מחפשת, האם את רוצה לכסף נזיל, תשואה שוטפת או השבחה, כמה כסף יש לך בכלל, בדרך כלל אנחנו לא יודעים כמה כסף יש לנו באמת לייצר איזושהי השקעה, בטח אנשים שלא מתעסקים בזה ביום יום, ואחרי שאנחנו מבינים מה אנחנו רוצים, אז הרבה יותר קל לנו ללכת החוצה ולייצר איזושהי תוכנית, ובכלל בחיים, כשאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אז אנחנו יותר קל לנו לסנן ולהבין מה בעצם כן. מה בעצם לא, שהופך לנו לתקן ליותר ברור. לגבי אנשי מקצוע, אני יכולה להגיד שאני פריקית של אנשי מקצוע, באמת, אני כאילו עורך דין, ולכל עסקה שעשיתי בחיים לעצמי, לקחתי עורך דין, אני אוהבת מתווכות ומתווכים, אני חושבת שזה מקצוע חשוב ושיש אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, ומי שהוא טוב הוא יוצר ערך מאוד מאוד משמעותי לעסקה, גם אם זה בצד הכלכלי, וכשאני צריכה יש לי את העצות שלי שאני מתייעצת איתה, אם זה משכנתה, אם זה בכלל תכנון כלכלי, אז אני מאוד מאוד מאמינה בזה. איך בוחרים? זה קשה. ובסוף אתה לא יכול לדעת עד הסוף אם זה יהיה הבעל מקצוע שהכי מתאים לך. אבל אני כן חושבת שכמו שאמרת, בסוף זה אנשים, זה בני אדם, אתה צריך לפרוט את הבן אדם, אתה צריך גם להבין מה הצרכים שלך מאותו בעל מקצוע. אני יכולה לספר על עצמי, לי יש צורך להיות מאוד מאוד מעורבת בעסקה. אז אם יש בעל מקצוע שלא יכול לקבל אותי מעורבת בעסקה, ויש כאלה, אז זה לא בעל מקצוע שהוא מתאים לי. וכמובן, תמיד המלצות ואנשים מסביבך שעבדו בפועל עם אנשים, זה מאוד מאוד חשוב.
מעולה. כן, אני חושב שבסוף זה... אמרת משהו שמאוד התחברתי אליו, שאם בן אדם סגור על עצמו, במובן הזה שהוא עשה עבודה עם עצמו, והוא יודע בדיוק, או לפחות מה הכיוון שהוא מחפש, אז נורא, באופן יחסי, נורא קל לבחור כבר את החברה, סלש בן אדם שאפשר לעבוד איתו. עכשיו תגידי, אתה יודעת, הרבה אנשים שומעים, אנשים, שומעים אותנו מדברים ואומרים, וואלה, זה באמת נכון, אבל אני לא יודע מאיפה מתחילים אפילו. כלומר, בשביל לקבל את ההחלטה לאיזה כיוון אני רוצה או רוצה, יש כל כך הרבה אפשרויות, איך מתחילים ללמוד? כלומר, מה הצעדים הראשונים בקטע של ידע והשכלה בתחום הזה?
תראה, אני חושבת ששוב, כל אחד משהו מתאים לו, יש אנשים שהם יותר אוטודידקטים, והם יכולים עכשיו לשבת וללמוד ולהיות בסדנאות או בקורסים, ויש אנשים אחרים שמעדיפים להיות פחות מעורבים בפרקטיקה ובשטח, אבל בכל מקרה אני חושבת שלהתחיל, כמו שאמרתי, במה אנחנו רוצים, וזה בהכי פשוט, זה בכמה כסף יש לכם, או כמה משכנתא אתם יכולים לקחת, אם יש לכם מינוף אחר, שנייה להבין, כי הרבה פעמים אנשים כבר מתקדמים והולכים, וראיתי אנשים, בטח גם אתה כבר מגיעים לעסקאות החתימת חוזה, ואז הם בכלל לא הכסף הזה שלו.
זאת התגובה שלהם, כן.
כן, ולא ישבו על משכנתא, אז תעשו שנייה, קחו כמה כסף יש לכם, תקבלו אישור עקרוני, תביא, אם זה כאילו כך מדברים כמובן על נדלן בארץ, נדלן בחול זה משהו אחר, אם יש כל מימון או מינוף, או... אבל באמת להבין את ההתחלה הזאת, ואז לבנות לייר לייר. ובעיקר, כמו שאמרת, להתמיד, כאילו לקחת את זה כפרויקט.
כן. אני חושב שיש פה משהו שמאוד מקצר, תכף אנחנו נדבר עליו בהרחבה, או שלא, אבל אני אנסה. שזה באמת העולם הזה של קהילות ואנשים וחוכמת המונים, במישור הזה, לא של כאילו ללכת ולשאול שאלות כלליות כאלה, ולקבל מיליון תשובות ולצאת מבולבלים. אבל בן אדם נניח שיודע שיש לו הון עצמי של 300,000 שקל, וכושר החזר או הכנסה פנויה, שזה בעצם החיסכון החודשי, כמה כסף בכל חודש נחסך, נגיד של 3,000 שקלים, אז, וזה כאילו העון כרגע היחיד שיש לו, אז הוא יודע מה הגבולות גזרה שלו, אוקיי? הוא יודע בגדול להגיד, זה הגבולות גזרה. ואז אין צורך להתבלבל, הוא יכול ללכת וממש לרשום פוסט, אגב, אפשר גם בצורה אנונימית, למי שלא רוצה או לא רוצה להיחשף, ואז פשוט לשאול שאלה מאוד כללית, מה האפשרויות שיש לי? ואז אנשים עונים, כל מיני תשובות. אגב, אפשר גם לחפש בתוך מה שיפה גם, נגיד בקבוצות פייסבוק, שזה משהו שהוא כלי שפעם היה בפורומים, FXP ותפוז וכאלה, שפשוט רושמים בחיפוש מילות מפתח, וזה מוצא לנו כל מיני תשובות.
אני יכולה להגיד שבאמת בהקשר הזה אני כל כך מסכימה, ופונות אליי המון 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 נשים מהקהילה, באמת להתייעץ על דברים ספציפיים, שנייה להבין מה הן יכולות לעשות, ואני תמיד שמחה, ויש לי גם זמן ביומן, לא מעט זמן שאני מקדישה רק לדבר עם נשים, ולתת את דעתי, אני לא מייעצת, ואני לא מגדירה את עצמי כלום, אבל באמת מהניסיון האישי שלי, אבל בסוף אני אומרת להם, יותר ערך מהתשובה שאני אתן לכם, לכו תכתבו בקבוצה, כי בסוף אתם תפגשו שם אנשים שחוו בדיוק את זה, או שנמצאות עכשיו בעסקה, או נמצאות אחרי, או יש להם לקחים או טיפים, והם נמצאות בזה באמת עכשיו, וזה מניסיון, וזה גם באמת הרבה תשובות ולמידה. אז זה כלי מדהים בכל התחומים בחיים שלנו. זה באמת כלי ששינה כאן המון.
לגמרי. עכשיו בואי נתבואי.
כן.
עכשיו בואי נצלול איך בעצם קהילות בהשקפת העולם שלך, כי את עוסקת גם בליווי של חברות, שבונים קהילה או שמצטרפים ומתחברים לקהילות, אבל גם יש לך קהילות שהן שלך. אז איך בעצם עולם הקהילות מושפע או הולך להיות מושפע, או חברות נדלן מושפעות מקהילות? בקיצור, איך הדינמיקה בין קהילות ונדלן מתקיים היום?
תראה, אנחנו התחלנו לפני בערך 5 שנים להתעסק עם זה, אז אני זוכרת שלפני ככה 3-4 שנים, ישבנו בחברות הנדלן הגדולות בענף, באמת הגדולות ביותר, וניסינו להסביר מה אנחנו חושבות, ואת האג'נדה של קהילות ונדלן, וכמה זה כלי שהוא מאוד מאוד משמעותי, והסתכלו עלינו, ובאמת התגובות היו מאוד מצחיקות. זה נע בין כאילו, למה אתם רוצים שנעשה קיבוץ בחברה שלנו, אנחנו חברה נדלן, חברה ציבורית, או מה קשור, אין לנו זמן לדברים האלה, כל מיני דברים. אני חייבת לומר שבשנתיים האחרונות, מאז פרוץ הקורונה, ואפשר באמת, הקורונה הייתה זרז להמון המון דברים שאנחנו מכירים, תחום הקהילות בכלל, זה תחום שקיבל בוסט מאוד מאוד רציני בקורונה, ואנחנו יכולים להבין למה, אנשים היו בבית, מבודדים, פתאום הקהילות הדיגיטליות מאוד מאוד עלו, וגם הקהילות הפיזיות, השכנים פתאום, השכונה, הרבה דברים השתנו בתחום הזה, ובמהלך השנתיים האחרונות קיבלנו טלפונים מכולם, ואני חושבת שהיום אין חברה בענף הנדלן מהחברות המובילות, שכבר לא מבינה שזה שחקן סופר סופר משמעותי, וקהילות זה אולי איזה כזה סיסמה, אבל קהילות אומר הרבה יותר מעבר לזה, אומר בסוף לייצר ערך אמיתי, ללקוחות או לדיירים או למשקיעים שלך, כי באמת אנחנו היום כצרכן, גם של נדלן וגם של כל דבר אחר, כבר רוצים לקבל את הדברים בצורה אחרת. היום אם אנחנו משקיעים באיזשהו פרויקט בארצות הברית, אנחנו רוצים כבר אולי להכיר את האנשים שמשקיעים איתנו, אנחנו רוצים לקבל מעבר לדוח רבעוני, אנחנו רוצים ממש להתחבר לחברה, אנחנו רוצים להתחבר לערכים שלה, וקהילה זה כלי מאוד מאוד משמעותי לייצר כל מיני מטרות, שביניהם גם מטרות עסקיות. אז אני חושבת שקהילות זה שחקן מאוד מאוד משמעותי בענף הנדלן, ובאמת בכל הסיגמנטים, שוב לא המציאנו, ראינו את זה כבר, את המהפכה של, של WeWork, שלא משנה מה קורה איתה היום, יצרה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי באופן שבו אנשים צורכים משרדים, ובכלל מסתכלים על התחום הזה, והמרכיב של קהילות שם הוא משמעותי. אנחנו רואים את זה בעוד הרבה תחומים, במלונאות ובמגורים, שפתאום אם פעם אותו יזם היה לו חשוב לשווק את השומר בכניסה, או את החדר כושר, או את הפסיליטיז, היום הדיירים רוצים משהו אחר, דיירים שיש להם ילדים, רוצים אולי שיהיה ג'ימבורי, ורוצים שיהיה אולי איזשהו שיתוף פעולה, ו... זאת אומרת, ממש היום אנחנו מבינים כמה ההסתכלות על הקהל ועל האנשים ולהבין באמת מי הם ואיך אפשר לייצר להם ערך ותוכן הוא מאוד מאוד משמעותי, וגם השחקנים שמסתכלים על זה בעיניים פרופר עסקיות, הם כבר, זה כבר must, זה כבר לא עניין של, של משהו ככה לקישוט. ואנחנו רואים את זה היום בשטח, אנחנו רואים שהחברות נדלן משתמשות גם במסרים בשיווק של קהילות, ואנחנו רואים את זה בפועל, שמביאים אנשים כמוני לייצר אסטרטגיות בשטח, לפרויקטים, לקהילות משקיעים, בכלל יש את כל העולם הטכנולוגי שפוגש קהילות מוצר, ואיך באמת משתמשים, מביאים פידבק, אנחנו פוגשות את זה הרבה בעולם הפרופטק, זאת אומרת המפגש שבין... תחום מאוד מעניין ומתפתח.
את יכולה לתת, נניח, דעת, הרבה אנשים כזה מבינים את ה... בגדול, כן, מבינים את הכוח של פייסבוק ואת הקבוצות פייסבוק, אבל יש לך אולי דוגמה או שתיים לסיפורי הצלחה כאלה של חברות קהילה שממש עשו איזשהו תהליך ויצאו מהדיגיטל לחיים האמיתיים ובאמת קיבלו תוצאות. אגב, אפשר גם אולי חברות נדלן באותה נשימה, כלומר גם חברות, אבל גם אנשים פרטיים.
אתה שואל על קבוצות.
נגיד, השאלה שלי, האם יש משהו, האם יש איזשהו סיפור מרגש כזה, וסיפור הצלחה כזה, של מישהי מהקהילה שלך, שאתה יודעת להגיד, בוא נהי, הייתה בנקודה X, והיא עכשיו בנקודה Y, בזכות תהליכים שהיא עברה עם הקהילה, או לא עם הקהילה.
זה מדהים, וזה קשה גם ביום יום להבין את האימפקט. אני יכולה לתת כאילו... מלא דוגמאות, אני יכולה להגיד שיש לנו את הקורס של רכישת דירה ראשונה, שזה כזה ממש במחיר מאוד 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 נמוך, כאילו 200 שקל, כאילו זה באמת משהו שהגיע מתוך איזשהו חזון שלנו, לייצר את זה בשטח, והיו לנו כבר המון המון מחזורים, זה לפני הקורונה זה היה פיזי, ואחרי זה זה כאילו זה הפך לדיגיטלי, אבל כאילו כמות הפידבקים שאחר כך חוזרים עלינו, שנגיד נשים שעשו את הקורס לפני 3 שנים, ואז הן פתאום כותבות לי, מתקשרות אליי, וכאילו שתדעי לך, הייתי במקום כזה וכזה, ובדיוק הייתי אחרי גירושים, או כל מיני כאלה, והיום בזכות זה, וזה באמת כאילו מאוד 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 מרגש, וזה רק מחזק לי, שבסוף לא צריך כזה הרבה, כדי לייצר את האימפקט האלה, ואת הסיפורים המרגשים האלה, כאילו, כי זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מינורי, אבל בסוף זה מה שייצר לה את הערך, ואולי שינה את החיים שלה. אז זה באמת דברים שאנחנו נתקלות בהם מדי יום, ומאוד מאוד מרגשים אותנו.
אני גם לא חושב שזה מינורי, בסוף הבורות שלנו בחברה הישראלית היא עצומה, כאילו... כאילו, אתה יודע, את כל פיסת מידע שבן אדם בא לתערך, לא סתם, שבן אדם לומד באיזשהו קורס שבאמת מקדם אותו למעשים, או דיברנו על זה שזה אחד הדברים שהם הכי תוקעים בני אדם ועסקאות גם, זה החוסר ידע והשיתוק שזה מוביל. אז מטבע הדברים שקורסים ידע, זה עושה את הפעולה הפוכה. אז יש לך עוד דוגמאות, עוד סיפורים כאלה ש... תודה, בסוף הקהילה, נגיד אולי אפילו אפשר לדבר על החברה ולא דווקא...
זהו, אני יכולה, כאילו באמת יש המון סיפורים כאלה מרגשים, אבל אני רוצה אולי אפילו, זה אולי בקהל יעד, הרי דיברנו בהתחלה שבקהילה יש שני קהלי יעד, שהראשון זה באמת נשים שבאות לייצר איזושהי השקעה או רכישת דירה ראשונה או כל דבר אחר, אבל הם לא מעולם הנדלן, ואני חושבת שהקהל השני של הנשות מקצוע, זה פשוט באמת דבר מרתק, ויש שם נשים שזה לא לשאלתך בזכות הקהילה, אלא אני חושבת שבזכות הקהילה אני הכרתי, והמון המון נשים הכירו, שהן פשוט מייצרות השראה, ואני יכולה לתת דוגמה אחת, יש לנו חברת קהילה מאוד מאוד יקרה, שהיא גם חברה, והכרתי אותה בזכות הקהילה, שקוראים לה קרין וגר, היא יזמת מאוד מאוד מדהימה ומצליחה, היא בונה 30 שנה לדעתי, מעל 20 שנה, פרויקטים מאוד מאוד מורכבים, בעיקר בדרום תל אביב, אבל יש לה פרויקטים שהיא רצה איתם על טבעות של 15 שנה, ופשוט רואים אישה בולדוזרית שעשתה דברים מטורפים בעולם הנדלן, שהרבה פעמים גברים שם לא הצליחו, ולראות כזאת אישה, זה נותן המון המון השראה, וזה מלמד אותי וכל מי שנמצא סביבה, על מה זה בעצם להיות יזם, ומה זה אומר המשמעות היומיומית של התמדה ושל רצינות, ושבאמצעות זה אפשר להגיע להכל. אז אני חושבת שזה ככה דמות נדלנית נשית שנותנת לי המון באמת השראה ומלמדת אותי הרבה, ויש הרבה נשים כאלה, יש הרבה נשות מקצוע בנשים מדברות נדלן, שזה וואו. וזה אני חושבת אחד הדברים המשמעותיים שזה הביא לי לחיים, ובכלל לחברות הקהילה להכיר כאלה פרסונות משמעותיות בענף.
זה כמו, אתה יודעת, הרבה פעמים אומרים שאחד הדברים שהכי עוזרים בשוק העבודה, בשוק התעסוקה, דווקא להתקבל לתפקידים ראשוניים טובים, איכותיים, זה החבר הזה שכבר נמצא שם, במיוחד בהייטק ובארגונים כאילו גדולים, זה החבר מביא חבר. עכשיו, אני חושב שמעבר, אתה יודעת, עכשיו מה שיפה בעולם הדיגיטל זה שהמרחק בין אנשים הוא נהפך להיות מאוד קטן ביחס לפעם. פעם המעגל חברים הקרוב שלך, אולי המעגל השני של החברים של החברים, זה המעגלים היחידים. היום זה כאילו כל המדינה, כל העולם פתוח. ומה שאני מנסה להגיד זה שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על בן אדם שהוא נמצא באיזשהו תפקיד, נגיד חבר שלי עובד באיזשהו ארגון, אז איפה הוא יכול לעזור לי להתברג? אבל בית, אני מרגיש פחות, זה פחות רחוק ממני, אני יכול להגיד, טוב, אם הוא שם, אני גם יכול להתקבל. כאילו, זה מעלה לי את הביטחון העצמי ואת ה... זה גורם לי תחושה יותר... והרבה פעמים שרואים השראה, במיוחד, את יודעת, סיפורים כאלה, כמו שתיארת, אני לא מכיר את האישה הזאת, אבל נשמעת לי סופר תותחית.
כן, ממליצה מאוד.
אז אנשים אומרים, טוב, אם היא שם, אז אני יכולה לקנות בית אחד.
אפרופו קרין, מתחבר למשהו שגם דיברנו, קרין בנכסים שלה מאוד מייצרת את הדבר החדשני הזה, את הקהילה, את החיבור לסביבה, יש לה פרויקט מדהים בפלורנטין שנקרא וירטו, שהיא יצרה שם שיתוף פעולה עם המנה הגרפיטי המקומיים וכל הלובי, ויש שם מתחמים שמשרתים את הקהילה, ואני יכולה להגיד שגם אנחנו בנשים מדברות נדלן, באנו לעשות בוקר של יוגה ונדלן על הגג, זה בדיוק כשהיא סיימה את הפרויקט, אז עשינו כזה, זה בוקר שהיה סופר מגניב, אבל זה באמת דוגמה ליזמים שרואים שהם יותר חדשניים, אנחנו מכירים פה גם שבאמת בענף הנדלן אצלנו, זה ענף שהוא מיושן, אנחנו קצת בשנים האחרונות רואים איזה תזוזה, אבל זה ענף מאוד מאוד מיושן, לבוא ולראות באמת יזמים ואנשים שמכניסים חדשנות, זה כיף.
לגמרי. לא, זה גם נשמע מקום שכיף לחיות בו, נשמע פרויקט מגניב.
לגמרי, בסוף כולנו רוצים את הדבר הזה.
חופשי. תגידי, ומה התוכניות שלכם בעצם בתחום, את יודעת, אני מדבר אולי על הקהילה של אנשים מדברות נדלן בעיקר, מה קורה בתקופה הקרובה? אני מרים לך פה חבל על הזמן, כן? כל מי ששומעת ולא הצטרפה עדיין לנשים מדברות נדלן, אני רוצה להצטרף, אני לא יכול פשוט, כי לי לא מרשה לי, אבל אתם יכולות.
נשים מדברות נדלן, לי ולכן זה משהו מאוד מאוד כיף, כי זה כמו מגרש משחקים. באמת, לפעמים אני חולמת בלילה על איזה פרויקט או על איזה משהו, ובסוף זה קורה. אז כל הזמן קורים דברים בנשים מדברות נדלן, גם education וסדנאות ואירועים פיזיים שהם תמיד סופר חווייתיים וכיפיים. ואני אומרת, אם אני מוציאה מישהי מהבית ואולי שמה בייביסיטר, אז אנחנו מביאות אותה לאיזושהי חוויה מגניבה. ויש כל הזמן דברים, גם שיתופי פעולה, גם קידום של נשות מקצוע בענף הנדלן, שבסוף זה מתבטא תכלס, אנחנו הצלחנו לשים יותר נשים על במות שמדברות נדלן, כל חברה שאנחנו עובדות איתה ונכנסות אליה, אנחנו מסתכלות גם על ההיבט המגדרי, הרבה פעמים אנחנו שמות נשים מתוך החברות בפרונט, שאחרת לא היו שמות עצמם או לא היו שמות אותם, ובאמצעות השיתוף פעולה באמת זה מתאפשר וזה כיף. ולהמשיך לעשות את כל הכיף הזה, אנחנו באמת מאוד 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 נהנות מזה.
מדהימה, מדהימה. טוב, אז אנחנו ככה ממש לקראת הסוף. אני הייתי שמח, אתה יודע, כל פרק אנחנו מסיים אותו עם טיפים, הבאנו פה, הבאת, את הבאת, מלא טיפים וכלים פרקטיים מאוד, אבל אם יש לך אולי איזה שניים, שלושה דברים שאת רוצה לשתף את המאזינות ומאזינים, ככה לקראת סיום, אנחנו נשמח.
בשמחה. אז אני חושבת, יש לי ככה שניים, שלושה טיפים שאולי הם גם רלוונטיים לנדלן, והם רלוונטיים וגם בכלל החיים. אז אחד המשפטים ככה שאני לוקחת מאבא שלי, שזה משפט שמנחה אותי מי שאני קטנה, זה לא לפחד מהפחד. ואני חושבת שזה משהו שהרבה פעמים, לפחות אצלי, שאני נמצאת לפני עסקה או לפני איזו החלטה עסקית או שינוי בחיים, אני תמיד מנסה להבין אם אני מונעת מהפחד, ואם אני מונעת מהפחד, אז אני מזכירה לעצמי לא לפחד מהפחד, וזה באמת יכול לייצר שינוי משמעותי. דבר שני, ככה שאני אשמח לחלוק מהכלים שאני משתמשת בהם, זה באמת להבין את השטח, וזה משהו שהוא נכון תמיד. כשאתה נמצא במקום, וזה גם מתקשר באמת לידע שדיברנו, אבל אני מוסיפה לידע גם את הפרקטיקה. אם אתה רוצה באמת לעסוק במשהו, משהו מעניין אותך, אם זה נדלן או זה משהו אחר, או אתה רוצה באמת לקדם איזשהו משהו, תבין את השטח, תרד, תראה, תלך, תדבר עם אנשים, תמיד אפשר לקבל החלטות יותר טובות. ואני חושבת שהטיפ ככה האחרון שהכנתי, ובאמת דיברנו עליו כבר, זה אנשים, וזה יכול להיות באמת בעלי מקצוע, וזה יכול להיות אנשים טובים שאתה פוגש באמצע הדרך, וזה קורה הרבה. אני יכולה להגיד שאני מאוד בהודעה על אנשים שאני פוגשת בדרך, כי זה הרבה פעמים גם דבר מדהים וגם דבר שבסוף...
זה נכס.
נכון, בוא. זה נכס. נכון, אנשים זה נכס, אז זה לזכור את זה.
אז מתי שלמדתי הכי הרבה כמה אנשים זה נכס, זה דווקא בפעילות העסקית שלי, כאילו... בסוף, 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 כל כך הרבה אנשים שבלעדיהם, כאילו אי אפשר לעשות צעד קדימה, או לא יודע אם צעד, אבל אי אפשר ממש לרוץ קדימה.
ממש.
וזה נכס ממש, העון האנושי זה הנכס הכי גדול.
הכי גדול.
מעולה. טוב, לין, אנחנו... מה זה?
איזה כיף היה, תודה שאירחת אותי.
כן, וואי, ממש, שיחה כאילו, זמן אף. אני כן אגיד אבל שאני אשים לינק לקבוצה שלך בתיאור של הפודקאסט.
יש לנו פודקאסט, כן, יש לנו גם פודקאסט מראיונות בכירים ובכירות בענף הנדלן, וקוראים שם דברים מאוד מעניינים, אז אתם ממש מוזמנים להאזין.
יאללה, אז אנחנו נשים לינקים גם לזה וגם לזה, ותודה רבה ללין שהתארחה אצלנו, ואנחנו עוד עושים עוד דברים ביחד, אז stay tuned. ותעקבו אחריה עם הדימה.
תודה רבה, דני.
ביי, תודה.